אפשר.
נדבר בלי נדר בפרשת שבוע, פרשת שמיני. נקרא קודם בלי נדר פסוקים אחדים מהפרשה. לצערנו, הרבה אנשים לא יכלו היום לקיים את המצווה של קריאת התורה ביום חמישי, אלא בכל שבוע קוראים בתורה את פרשת השבוע בשבת, וחוץ מזה קוראים את זה גם, קוראים חלק מהפרשה בשבת אחרי צהריים, של שבוע שלפני כן, במנחה וביום שני וביום חמישי. הסדר שאנחנו רגילים, באמת יש בו מחלוקת בגמרא. נפתח בלי נדר בגמרא. במסכת מגילה, בדף ל"ד עמוד ב' כתוב ככה: תנו רבנן, דף ל"ד סוף עמוד ב' במסכת מגילה, זה קרוב לסוף המסכת. תנו רבנן, מקום שמפסיקין בשבת שחרית, שם קוראין במנחה. במנחה שם קוראין בשני. בשני שם קוראים בחמישי, בחמישי שם קוראים לשבת הבא, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, מקום שמפסיקין בשבת שחרית, שם קוראים במנחה, ובשני ובחמישי ולשבת הבא. אמר רבי זרע, הלכה, מקום שמפסיקין בשבת שחרית, שם קוראים במנחה, ובשני ובחמישי ולשבת הבא. לימה הלכה כרבי יהודה, שום דאף כלום. פירוש הדברים. יש מחלוקת בברייתא, איך לנהוג בקריאת התורה של ארבעה ימים. יש לנו ארבעה פעמים בשבוע קוראים בפרשת שבוע. בשבת מתחילים בשבת במנחה, אחרי זה ביום שני, אחרי זה ביום חמישי, ואחרי זה בשבת בבוקר. אז מה שאנחנו היום נוהגים, בשבת בבוקר קוראים את כל הפרשה כולה, ככה כל שבת, כך שמהשבתות בבוקר לבד יש לנו כבר את כל חמישה חומשי תורה בכל שנה. אבל מוסיפים על זה שבמנחה של שבת ושני, יום שני בבוקר ויום חמישי בבוקר, קוראים את ההתחלה של הפרשה של שבת הבאה. ואת מה שקוראים בהתחלות האלו של שבת במנחה ושני וחמישי, חוזרים על זה שוב פעם בשבת בבוקר. זה המסקנה של הגמרא פה, שככה הלכה, זה דעת רבי יהודה. אבל רבי מאיר חולק על זה, מסובר לא כך, אלא מסובר כך. אם נגיד שבוע שעבר קראו פרשת צו, בשבת בבוקר, עכשיו היה חג, אז נגיד בשבת שקראו בשבת פרשת צו בבוקר, כשמסיימים, אז במנחה של שבת מתחילים את הפרשה הבאה, אחרי זה ביום שני לא חוזרים על מה שקראו בשבת במנחה, מתחילים, ממשיכים הלאה, וביום חמישי ממשיכים עוד יותר הלאה, ובשבת הבאה ממשיכים עוד יותר הלאה, לא חוזרים אף פעם על מה שקראו פעם קודמת. לפי הצורה שאנחנו נוהגים היום, יוצא שעלה לפחות 10 פסוקים ראשונים של הפרשה, כי בשבת מנחה או בשני או בחמישי קוראים לכל הפחות 10 פסוקים, לפעמים יותר. אז קוראים את 10 פסוקים האלו, קוראים 4 פעמים. פעם ראשונה בשבת במנחה, פעם שנייה ביום שני, אחר כך ביום חמישי, ואחר כך בשבת בבוקר. זה לפי המנהג שלנו, כדעת רבי יהודה בברייתא במגילה ל"ד עמוד ב'. אבל לדעת רבי מאיר, שום דבר לא חוזרים פעמיים. מה ש קוראים בשבת במנחה, קראו, עכשיו ביום שני מתחילים אחרי זה, יום חמישי אחרי זה, ושבת בבוקר אחרי זה. שום דבר לא חוזרים פעמיים. אז זה שתי שיטות שיש פה בגמרא במסכת מגילה דף ל"ד עמוד ב'. ואומרת הגמרא, אמר רבי זעירא, הלכה, מקום שמפסיקים בשבת שחרית, שם קוראים במנחה ובשני ובחמישי בשבת הבא, כמו שאצלנו נוהגים. שואלת הגמרא, אבל אימא הלכה כרבי יהודה? עונה הגמרא, משום די אף חילו. יש כאלו שסוברים הפוך את השיטות. מה שאמרנו בשם רבי מאיר, יש סוברים שרבי יהודה אמר את זה, מה שאמרנו בשם רבי יהודה, שרבי מאיר אמר את זה. לכן הוא הסביר את ההלכה למעשה, לא רק לפי השם של התנא, אלא בפועל איך לעשות את זה. כן, יש פה דבר מעניין. עכשיו לדוגמה, היה לנו שבוע שלם של פסח, שיש לפסח, יש את קריאת התורה המיוחדת שלו. בין לשבת פסח, קראנו בפרשת כי תישא, זה גמרא במסכת מגילה, דף ל"ד עמוד א', אמר רב הודה, אמר רב, שבת שחל להיות בחולו של מועד, בין בפסח, בין בסוכות, מקרא קרינן ראה אתה, זה בפרשת, חלק מפרשת כי תישא. שם מדובר גם על היג מידות של רחמים. ובימי החול בשני וחמישי, היה לנו חול בחול המועד, יום חמישי, יום חמישי היה יום טוב ראשון של פסח, אז קראנו בפרשת בו, וביום שני לשבוע, זה היה חול המועד, קראנו את הקריאה של חול המועד. אבל בשבת שלפני כן, שלפני פסח, קראנו פרשת צו. אז עכשיו קראנו את פרשת צו בשבת בבוקר, במנחה קראנו מפרשת שמיני. וביום שני שלפני פסח קראנו מפרשת שמיני. ועכשיו ביום חמישי הזה של השבוע הזה שוב קראנו בפרשת שמיני. אז השלמנו גם כן את הארבעה פעמים. אמנם לא בסדר הרגיל, אלא היה לנו שבת במנחה לפני פסח, ויום שני אחריו, אחרי זה החמישי, חיכה לאחרי זה. חמישי חיכה לאחרי פסח, ואחרי זה בשבת בבוקר. אבל שוב פעם זה היה לנו ארבעה פעמים. עכשיו, הקריאת התורה שקראנו בפרשת, בפרשה של שבת חול המועד, שם קוראים את המעמד הנשגב של היג מידות של רחמים. בימי הסליחות, בחודש אלול, בחודש תשרי, אנחנו קוראים הרבה פעמים את היג מידות של רחמים. יש נוהגים להגיד כל השנה את זה כל יום, בשחרית ובמנחה כמעט כל יום. זה בפרשת כי תישא. אז נראה קצת בלי נדר מהמעמד המרומם הזה, מה כתוב על זה בתורה. פרשת יתרו התורה מספרת לנו את מתן תורה, המעמד הכי נשגב שהיה לעם ישראל. ואחרי זה בפרשת כי תישא כתוב את מה שצערנו היה אחרי את העגל. ואחרי זה משה רבנו ביקש את הקדוש ברוך הוא. כמה בקשות. ועליהם הקדוש ברוך הוא השיב לו שהוא ייתן לו, יתגלה אליו, נקרא בלי נדר את הפסוקים. ויאמר, משה רבנו אמר להשם ברך, ויאמר, הראני נא את כבודיך. הוא דיבקש דרגה של התגלות יותר חזקה מכל מה שעד היום הוא זכה. אגב שבמעמד הר סיני משה רבנו זכה יותר מכולם, הוא היה יותר קרוב להשם ברך מכולם. ואחרי זה היה עם השם ברך 40 יום ו-40 לילה, אבל הוא ביקש יותר מזה. ויאמר, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם אדוני לפניך, וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם. ויאמר, לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראה לי האדם, וחי. יש כאן פירוש מאוד מעניין של התיקוני זוהר. מביא את זה הגר"א מווילנה גם. כתוב פה בפסוק שהקדוש ברוך הוא אמר לו, ויאמר, לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראה לי האדם, וחי. הפירוש הפשוט, שאם אדם רואה את השם יתברך, הוא מת. אבל התיקוני זוהר מפרש באופן הפוך. מפרש הכוונה, לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני האדם וחי. אם האדם זוכה לראות את השם יתברך, זה גורם שהוא מוכרח לחיות לעולם. והיה גזרה בגלל חטא עץ הדעת לא לחיות לעולם, לכן אי אפשר לראות את השם יתברך. הראייה, קרבת השם, זה רק מביא יותר חיים. ממשיך הפסוק, ויאמר אדוני, הנה מקום איתי וניצבת על הצור. והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקראת הצור, וסקותי כפי עליך עד עוברי ואסורתי את כפי וראית את אחורי לפניי לא יראו. ואחרי זה משה רבנו עלה להר, ואז וירד השם בענן ויתייצב עמו שם ויקרא בשם השם. ויעבור השם על פניו ויקרא, ופה כתוב את הגיל מידות של רחמים, השם השם כן רחום וחנון, ערך אפיים ואהב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה ונקה. בסיום העניין כתוב, ויאמר, דהיינו השם ברך אמר למשה רבנו, ויאמר, הנה אנוכי קוראת ברית, נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים. וראה כל העם אשר ראתה בקרבו את מעשה אדוני, כי נורא הוא אשר אני עושה עמך. מה הכוונה של הדברים? יש פה הבטחה לניסים ונפלאות למעלה מהטבע. קורא שוב בלי נדר את לשון הפסוק, ויאמר, הנה אנוכי קוראת ברית, קריטת ברית זה הבטחה חזקה מאוד, נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים. למעלה מהטבע. אבל לא זו בלבד, יש ניסים נסתרים, ויש ניסים נגלים זה יותר חזק מנסתרים. פה כתוב, וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה השם כנורא ואשר אני עושה עמך, אפילו ניסים גלויים. למי נאמר ההבטחה הזאת? אז לכאורה ההבטחה הזאת נאמרה למשה רבנו בלבד, אבל לא. אומרת הגמרא במסכת ראש השנה דף י"ז עמוד ב', ויעבור השם על פניו ויקרא, אמר רבי יוחנן, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו. זה הקדמה לדבר שהוא מביא לרעיון, שאם לא היה פסוק מפורש כזה, אי אפשר היה להגיד כזה דבר. יש בתשע מקומות בתלמוד בבלי כזה דבר, במסרת ברכות דף למד בית עמוד א', מסרת תירובין דף כף בית עמוד א', מסרת ראש השנה דף י"ז עמוד ב', מסרת מגילה דף כף א' עמוד א', מסרת סוטה דף י"ג עמוד ב', מסכת בבא בתחילה דף י' עמוד א' ודף ט"ז עמוד א', מסכת סנהדרין דף צדיקי עמוד ב' כמדומני, מסכת חולין דף צדיקי א' עמוד ב', תשע מקומות. יש רשימה שלהם בקהילות יעקב בהשלמות למסורת הש"ס בסוף כרך טהרות. על כל פנים, חלק הוא מביא שם הרב קוויגר בגילוי הש"ס עם הוספות, יחד שם תשע כל הרשימה. אז אמר רבי יוחנן, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, והראה לו למשה סדר תפילה, אמר לו כל זמן שישראל חוטאים יעשו לפניי כסדר הזה ואני מוחל להם. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רב יהודה, ברית כרותה לי"ג מידות שאינן חוזרות ריקם, שנאמר, הנה אנוכי כורת ברית וכולי, זה הפסוק שהובא פה בגמרא. אז מה כתוב כאן בממרה הזאת? שהברית הזאת, לניסים למעלה מהטבע ולניסים גלויים אפילו, נאמרה לא רק למשה רבנו, לכל מי שיגיד את היהודים למידות של רחמים האלו. מה הפשר הדבר הזה? למה כל כך גדול הכוח של יהודים למידות של רחמים? כתוב באבן עזרא על התורה בפרשת כי תישא, שהקרבת השם שהייתה למשה רבנו בשעת המעמד של ויעבור השם על פניו ויקרא ויתקיעו מידות של רחמים שהיה שם, זה הקרבת השם הכי גדולה שהייתה אי פעם לאדם חי בעולם. לא היה לפני זה כזה דבר ולא היה אחרי זה כזה דבר. וקרבת השם זה מה שמביא את כל הישועות והניסים. אבל עדיין צריך ברור. זה היה אז. למה כשאנחנו אומרים את זה, זה פועל את זה. כשאנחנו אומרים את הי"ג מידות, מעוררים את הכוח של אותו התגלות אלוקית וקרבת השם הנוראה שהייתה למשה רבנו באותה שעה. בפרט שכתוב בביאור הגר"א לספר הצניעות, הפרק ה' דף ל"ד טור א', שבכל יהודי יש ניצוץ של משה רבנו. אז כשאנחנו אומרים את זה, מכוח הניצוץ הזה אנחנו פועלים משהו באותה קרבת השם הגדולה. אז לכן מאוד חשוב כל פעם שאומרים י"ג מידות של רחמים, להגיד את זה מתוך קרבת השם כמה שיותר גדולה. להגיד את זה, כמו שאומרים בתפילה הזה, כתוב בפוסקים, שדווקא במניין, יש מחלוקת הפוסקים אם צריך לזה מניין או לא, הטור מביא את השיטות שצריך מניין והוא תמע על זה, למה צריך? זו מחלוקת גדולה בפוסקים. הרב החידה מביא שיש בזה עוד פוסקים לכאן ולכאן. אבל לקרוא את זה בתורה, בחומש, כמו שקוראים בדרך קריאה בתורה, זה ודאי שמותר לאדם יחיד גם כן לעשות. אז אפשר לקרוא את זה מפעם לפעם. יש זה כוח גדול מאוד, בפרט כמה שאומרים את זה יותר מתוך רגע של קרבת השם. אדם צריך להרגיל את עצמו תמיד למחשבה שהדבר הכי גדול שיש בעולם זה להרגיש קרוב להשם יתברך. אין דבר יותר גדול מזה בעולם. וזה הדבר שהכי מביא ישועות לאדם. זה הדבר שהכי משנה את מצבו של האדם. והחזון איש בספר אמונה וביטחון פרק א' ספטט כותב שזה גם כשאדם זוכה להרגיש את זה, זה התענוג הכי גדול שיש בעולם. אז אסור לבן אדם אף פעם לוותר על להרגיש את זה. כמה שיותר, נשתדל תמיד, נתקרב להשם בכל לב ובכל נפש. עכשיו נעבור בלי נדר לפרשת שבוע, פרשת שמיני, מזה התחלנו. אז נקרא קצת מהפסוקים הראשונים של הפרשה. והיא ביום השמיני, זה שמיני למילואים, אומר רש"י שזה היה ראש חודש ניסן. יש שיטות שזה היה שמיני בניסן, אבל השיטה העיקרית זה שזה היה ראש חודש ניסן. והיא ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. והיא אומר לאהרון, קח לך, עגל בן בקר לחטאת, ואי לעולה תמימים והקרב לפני אדוני. ואל בני ישראל תדבר לאמור, קחו שעיר עזים לחטאת, ועגל וחבש בני שנה תמימים לעולה. ושור ועין נשלמים לזבוח לפני אדוני, ומנחה בלולה ושמן, כי היום אדוני נראה לכם. אז מה כתוב פה? איזה קורבנות צריכים להביא? שתי קבוצות של קורבנות. קבוצה ראשונה, שתי בהמות, זה קורבן אהרון. וזה מכיל א', עגל בן בקר לחטאת, עגל זה שור צעיר, וב', איל לעולה. שני קורבנות, חטאת מעגל ועולה מאיל. ובני ישראל מה יביאו? גם כן חטאת ועולה, אבל החטאת, שעיר עזים לחטאת. לא עגל כמו אהרון, אלא שעיר עזים. והעולה, עגל וחבש משנה תמימים לעולה. איל זה גם כבש, רק הוא יותר מבוגר. אז זה אהרון צריך להביא עגל לחטאת ואיל לעולה, ובני ישראל, שעיר עזים לחטאת ועגל וחבש לעולה. עכשיו עוד, שור ועין שלמים לזבוח מהקורבן של עם ישראל, כולל גם שור ועין שלמים. מה ההבדל בין עולה לשלמים? כמה הבדלים? אחד מהם שעולה, כל הקורבן שורפים על גבי המזבח, גם את האמורים וגם את הבשר, ואילו בשלמים את האמורים שורפים על גבי המזבח, והבשר נאכל. אז היה פה כמה בהמות, היה פה שבעה בהמות, שתיים של אהרון, אחד לחטאת ואחד לעולה. וחמש של בני ישראל, אחד לחטאת, שתיים לעולה ושתיים לשלמים. אז זה שבע בהמות, שתיים של אהרון וחמש של עם ישראל. השתיים של אהרון, אחד חטאת ואחד עולה, עגל לחטאת ואי לעולה, והחמש של בני ישראל, שעיר עזים לחטאת, ושניים לעולה, עגל וחבש, ושניים לשלמים, שור ואי. המשיך הפסוק ואומר, ויקחו את אשר ציווה משה על פני אוהל מועד, ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני אדוני. ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה אדוני, תעשו ויראה לכם כבוד אדוני. ויאמר משה לאהרון, קרב למזבח ועשה את חטאתך ואת עולתך, וכפר בעדך ובעד העם, ועשה את קורבן העם וכפר בעד העם כאשר ציווה אדוני. ויקרא אהרון אל המזבח וישחט את עגל החטאת אשר לו. ויקריבו בני אהרון את הדם אליו, ויטבול אצבעו בדם. ויתן על קרנות המזבח, ואת הדם יצק אל יסוד המזבח. ואת החלב ואת הכליות ואת היותרת נכבד מן החטאת, הקטיר המזבח כאשר ציווה אדוני את משה. ואת הבשר ואת האור שרף באש מחוץ למחנה. יש כאן חידוש גדול מאוד, עומד עליו רש"י כאן. מה החידוש? יש לנו בדרך כלל שני סוגים של חטאות. חטאות פנימיות וחטאות חיצוניות. מי שנוהג להגיד בתפילה בבוקר לפני פסוקי זמרה את הקורבנות, אז יש שם, אומרים פרק איזה הוא מקומן. זה פרק חמישי של מסכת זבחים. יש כמה סיבות שאומרים דווקא את הפרק הזה. אחת מהן שהפרק הזה מכיל את כללי עיקרי ההלכות של קורבנות. מאוד כדאי כל אחד גם להשתדל מתי שיכול להגיד את הפרק הזה לפני הודו, לפני פסוקי זמרה, אבל גם ללמוד אותו, אפשר ללמוד את זה עם ברטנורה או עם איזה פירוש שאדם מבין את זה, להבין היטב את הפרק הזה. אז נקרא בלי נדר מהמשניות הראשונות של הפרק הזה. איזהו מקומן של זבחים? קודשי קודשים שחיטתן בצפון. דהיינו, יש חלק מהקורבנות שנקראים קודשי קודשים וחלק שנקראים קודשים קלים. אלו שקודשי הקודשים צריכים לשחוט אותם דווקא בצד צפון של העזרה. ואילו הקודשים קלים, אפשר לשחוט אותם בכל מקום בעזרה. המקום היחידי שכתוב בתורה בפירוש את המילה צפון לשחיטה של קודשים, זה בקורבן עולה של צאן. יש בתחילת פרשת ויקרא, קודם עולה של בן בקר, אחרי זה עולה של צאן, ושם כתוב בפסוק, בעולת צאן, פרק א' פסוק א', ושחט אותו על ירך המזבח צפונה לפני אדוני, וזרקו בני אהרון הכהנים את דמו על המזבח סביב. ויש בתורה פסוקים שמלמדים שעוד קורבנות שווים בזה לקורבן עולה, אז זה לא מדהים, אבל שיהיה כתוב מפורש את ההלכה של צפון, זה רק בפסוק הזה. פרק א' פסוק א', ושחט אותו על ירך המזבח צפונה לפני אדוני, וזרקו בני אהרון הכהנים את דמו על המזבח סביב. הפסוק הזה, השולחן ערוך מביא אותו באור החיים, סימן א', שולחן ערוך בסימן א', סעיף ח', יאמר עם הקורבנות פסוק ושחט אותו על ירך המזבח צפון לפני השם. למה כל כך חשוב להגיד את זה? אומר המשנה ברורה, דעית במדרש שכל מי שאומר פסוק זה הקדוש ברוך הוא זוכר עקדת יצחק. המדרש אומר את זה יותר באריכות במדרש רבה בפרשת ויקרא, כתוב ככה. ושחט את בן הבקר ואומר, באו בר צפונה לפני השם. אמרו, בשעה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו, התקין הקדוש ברוך הוא שתי כבשים, אחד של שחית ואחד של ערבית. ערבית הכוונה של מנחה פה. וכל כך למה שבשעה שישראל מקבלים תמיד על גבי המזבח, קוראים את המקרא הזה צפון לפני השם, זוכר הקדוש ברוך הוא עקדת יצחק. מעידני עליי את השמיים ואת הארץ, בין גוי בין ישראל, בין איש בין אישה, בין עבד בין עמה, קוראים את המקרא הזה צפון לפני השם, זוכר הקדוש ברוך הוא עקדת יצחק שנאמר צפונה לפני השם. וכשהקדוש ברוך הוא זוכר לעם ישראל את עקדת יצחק, זה מבטל הרבה דינים מעם ישראל ומעביר הרבה חסדים על עם ישראל. לכן כל כך חשוב אמירת הפסוק הזה שאמר השולחן, כתב השולחן ערוך בסימן א' סעיף ח', שחשוב מאוד להגיד את הפסוק הזה. על כל פעם זה אומרת המשנה, קודשי הקודשים שחיטתן בצפון, פר ושעיר של יום הכיפורים שחיטתן בצפון, וקיבול דמן בכלי שרת בצפון. מכלי שרת בצפון, ודבן טעון הזיה על בין הבדים, ועל הפרוכת ועל מזבח הזהב. מתנה אחת מהן מעכבת, שירי אדם היה שופר על סוד מערבית, והחצון לא נתן לו עיקב. משנה א', תכף אני בלי נרסה לי יותר. משנה ב', פרים הנשרפים וסעירים הנשרפים שחיטתם בצפון, וקיבול דבן שיש לנו מכלי שרת בצפון. ודבן טעון הזיה על הפרוכת ועל מזבח הזהב, ותנה אחת מעכבת, שירי אדם השופר על סוד מערבית, והחצון אם לא נתן לו עיקב, ולא לסוף בית הדשא. בשנה הבאה, חטות הציבור והיחיד, אין לו לחטות הציבור, סר ראשי חודשים ושל מועדות. שחיטתם צפון מקבוד מעל הרשעות בצפון, ודמן טעון ארבע וטעון ארבע קרנות כצד. עלה בכבש ופנה לסובב ועל הקרן דרומית מזרחית, מזרחית צפונית, צפונית מערבית מערבית דרומית, שירה להם אפשר לעשות דרומי ונחלים, לפנים להקלם מזרח ומה בכל מחלים ולעין את חצות. זה מחולק פה שני סוגים של חטאות. יש חטאות פנימיות, כמו החטאות פר וסיר של יום הכיפורים, שמקריב הכהן הגדול, מה שכתוב פרשת החרמות, ופרים וסעירים הנשרפים, שפרה אליהם דבר של ציבור או של כהן משיח או סעירי עבודה זרה, שהם נקראים חטאות פנימיות, דהיינו, שאת הדם שלהם התורה מצווה להכניס לתוך בית המקדש, את של יום הכיפורים אפילו לתוך קודש הקודשים, שם מזים מזה, ושאר הפרים ושאר חטאות פנימיות בתוך, מזים בתוך בית המקדש, לא בקודש הקודשים, אבל בתוך בית המקדש, על הפרוכת ועל מזבח הזהב. והחטאות האלו שהדם שלהם מכניסים אותו לתוך בית המקדש לעשות ממנו, שורפים את הבשר שלהם מחוץ למחנה. ואילו חטאות חיצוניות, שאת הדם שלהם עושים רק על מזבח החיצון, על חטאות האלו נאכלות לכהנים. אז זה הכלל. אם המקום שצריך בו לעשות את הכפרה של הדמים בתוך בית המקדש, הבשר של זה לא נאכל, אלא נשרף מחוץ לבית המקדש. ואם העבודות של אדם זה על המזבח החיצון, יש שתי מזבחות. יש מזבח הזהב, שהוא מזבח של הקטורת בתוך בית המקדש, ויש מזבח העולה, שהוא לא מזהב, שהוא בעזרה, בחצר של בית המקדש. אז אם עבודת אדם היא על המזבח הפנימי ועוד מקומות בתוך בית המקדש, אז הבשר נשרף מחוץ למחנה, בבית הדשן. ואם עבודות אדם הם במזבח החיצון, המזבח הגדול, אז הבשר נאכל הכהנים. זה כלל כללי, תמיד בסדר קודשים, במסכת זבחים, בשאר המסכות של סדר קודשים. אבל כאן, בחטאת של אהרון, שראינו פה, העגל לחטאת של עגל במקרה לחטאת של אהרון בשמיני למילואים, שזה היה הזמן שחנכו את המשכן, אז מצד אחד מבואר בפסוק שעבודות אדם הם במזבח החיצון, כי כתוב בפסוק ת' ויקריבו בני אהרון את הדם אליו ויטבול אצבעו בדם ויתן קרנות המזבח, את הדם יצא כיסוד המזבח. רק למזבח החיצון היה יסוד, למזבח הפנימי אין יסוד. היסוד הכוונה שיש מחוץ למזבח בליטה שמקיפה אותו, זה נקרא היסוד. אז זה יש רק למזבח החיצון. אז אם כתוב פה יסוד המזבח, אז של אותו מזבח של הקרנות, את הדם הוא יצא כיסוד, זה מזבח החיצון. ועם כל זה, כתוב בפסוק ד' ואת הבשר ואת העור שרף ויש מחוץ למחנה. אומר רש"י, לא מצינו חטאת חיצונה נצרפת אלא חוץ מזו בשל מילואים, וכולן על פי הדיבור. אז זו הלכה מיוחדת שיש כאן. עכשיו נעבור בלי נדר להמשך הקורבנות. וישחט את העולה וימציאו בני אהרון אליו את הדם ויזרקהו על המזבח סביב. ואת העולה ימציאו אליו דין תחיה ואת הראש ויקטר על המזבח. ויחלץ את הקרב ואת הקריים ויקטר על העולה המזבחה. ויקרב את קורבן העם ויקח את ציר החטאת אשר לעם וישחטהו ויחטהו כראשון. מה זה כראשון אומר רש"י? כמו העגל שלו. מה שהוא עשה לעגל שלו, הוא עשה גם לשעיר חטאת של הציבור של יום שמיני למילואים. אומר על פי זה, אספורנו על המקום. כראשון שנשרף אף על פי שהייתה חטאת חיצונה. שהחידוש שאמרנו שנשרף אף על פי שהייתה חטאת חיצונה גם בזה. אבל ברש"י מבואר לו כך, רש"י בהמשך, וזה לקוח דברי רש"י מגמרא במסכת זבחים דף ק"א עמוד ב', מבואר ברש"י בפרק י' פסוק ט"ז שהשעיר הזה לא נשרף. אז מה הוא יעשה עם משהו מפורש בפסוק וישחטהו ויחטהו כראשון, אומר תרגום מונקלוס, וחפר ונחסב וחפר בדמה כקדמה. רק את עבודת הדם שלו היה כמו של הראשון. עכשיו נעבור בלי נדר, ואחרי זה בפסוק הבא, ויקרב את העולה ויעשה כמשפט. עכשיו נעבור בלי נדר לדבר שנוגע הלכה למעשה בימינו, בכל הדורות. פרשה של, בהמשך הפרשת שמיני כתוב בעניין מאכלות אסורות, בפרק י"א. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור עליהם, דברו אל בני ישראל לאמור, זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ, כל מפרסת פרסה ושוסעת שסע פרסות, מעלת גרה בבהמה אותה תאכלו, אך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה ומפריסי הפרסה, את הגמל כי מעלה גרה ופרסה איננו מפריס, תמאו לכם, ואת השפן כי מעלה גרה ופרסה לא יפריס, תמאו לכם, ואת הארנבת כי מעלת גרה ופרסה לא יפריס, את מאי לכם, ואת החזיר כי מפריס פרסה ובשוסה שסע פרסה אבו גרה לא יגר, תמאו לכם. בשרם לא תאכלו במדינתם לא תיגעו, טמאים הם לכם. את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת במים בהם ונחדים אותם תאכלו. וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת בהם ונחדים כל שרץ המים וכל נפש החיה אשר במים שקץ הם לכם. ושקץ יהיו לכם ובשרם לא תאכלו ואת נמלתם תשקצו. ועוד המשך הפרשה, שאר בעלי חיים, איזה מותרים ואיזה אסורים. התורה קבעה לנו הרבה הלכות איזה דברים מותר לאכול ואיזה דברים אסור לאכול. מה השורש של הדברים האלו? צריך דבר ראשון לדעת שאנחנו, כל מה שאנחנו יודעים על הטעמים של התורה, זה רק הקצה, הקצה של הקטן של זה. יש טעמים, המוני טעמים שאנחנו בכלל לא, הם למעלה מהבנתנו. אבל בכל אופן, את הקצת שאנחנו יכולים לדעת. מבואר בכתבי האריז"ל, בכל מאכל שאדם אוכל יש רוחניות. במאכלים הכשרים יש רוחניות קדושה. במאכלים האסורים יש רוחניות רעה, מקלקלת. אם אדם אוכל אותם, זה גורם שינוי לרעה בנשמה שלו. אז לכן אדם צריך להיזהר מאוד מאוד מכל מאכל אסור. לאכול תמיד רק את הדברים עם ההכשר הכי הכי מהודר. אבל לא זו בלבד, אומר המערכו, אף על פי שזה מחולק באופן חריף וקיצוני, שהמאכלות האסורות יש בהן רוחניות רעה מאוד מאוד, ומהמאכלות הקשרות יש בהן רוחניות קדושה, אבל לפעמים מתלווה גם במאכלות הקשרות לרוחניות הקדושה, עוד איזה משהו לא טוב יחד עם זה. אז מה עושים להינצל מזה? אומר, על זה יש לנו את הברכות. ברכת המזון, של, אחרי שאוכלים לחם זה מן התורה, ושאר הברכות הנהנים הם בדרך כלל מדרבנן. כמה שאדם יותר זהיר בברכות, בין לא לשכוח אף פעם לברך, ובין להשתדל לברך בכוונה, כמה שיותר בכוונה חזקה, אז על ידי זה, זה מקדש יותר את המאכל. הגמרא במסכת ברכות אומרת, שהכל נהיה בו. אמר רבי חנינה, דף למדי עמוד בית, פרק שישי זה. אמר רבי חנינה בר פאפה, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, זאת אומרת, הוא אוכל משהו בלי לברך על זה, כאילו גוזל להקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל. שנאמר, גוזל אביו ואימו ואומר אין פשע. חבר הוא לאיש משחית. ואין אביו אלא הקדוש ברוך הוא שנאמר, בפרשת האזינו, הלא הוא אביך קנך. ואין אימו אלא כנסת ישראל שנאמר בספר משלי, שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך. מבואר פה ברש"י שמה הכוונה? שהוא גוזל את כנסת ישראל, הכוונה את עם ישראל, שכשאדם אוכל בלי ברכה, אז נהיה נזק לא רק לעצמו, לפירות של כל עם ישראל. זה נשמע קצת להנשימה, אדם אחד אכל בלי ברכה, כל התבואה של עם ישראל נפסדת. איך יכול להיות כזה דבר? אבל היום, תראו מה שהולך העולם כולו משתגע סביב הבעיה הרעה של, של מה ש... החיידקים החדשים, ואומרים, הכל התחיל מאיזה אדם אחד בסין שאכל איזה עטלף אחד, או איזה בעל חי, אני לא יודע בדיוק את השם של הבעל חי, מבעל חי אחד שזה, תראו איך זה התפשט, הבעיה לכל העולם כולו, כבר מתו רבבות אנשים, ומשגע את כל המערכת, והסגרים במלא מדינות, ובוטלו הקשרים ממדינה למדינה, טיסות, הכל מתחיל מאדם אחד שאכל משהו לא טוב. זה החפץ חיים היה אומר, כל דבר שמתחדש בדורות האחרונים, זה משל למה שכתוב בחז"ל על מה שקורה בשמיים ממצוות ועבירות. רק בני אדם, מה שלא רואים, אומרים, רגע, איך זה יכול להיות? אז אנחנו אומרים, כל המכשירים שיש היום, מצלמות, והאזנה, והקלטה, וצפייה, אומר, תמיד ידעו, שכתוב בספר, בספר נכתבים, אנשים התחילו להגיד, רגע, איך זה יכול להיות? אז שלחו להם לשמיים, יש מכשירי החלטה, מכשירי צילום, הכל יש. אז אנשים אומרים, איך יכול להיות? בעבירה אחת, אתה אומר, זה הזיק לכולם. הנה רואים עכשיו איך מאדם אחד שעשה איזה שטות אחת, משהו שיגע כל העולם כולו. ממשיכה הגמרא ואומרת, מהי חבר הוא לאיש משחית? זאת אומרת, כתוב בברייתא, שמי הברייתא מביאה את הפסוק במשלי, שכתוב גוזל אביו ואימו, ואומר אין פשע, חבר הוא לאיש משחית, והגמרא אומרת שזה הולך על מי שאוכל בלי ברכה. אז מה זה חבר הוא לאיש משחית? אומרת הגמרא אמר בחנה בר פפא, חבר הוא לירובעם בן נבט, שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. אז קשה מאוד להבין את זה לכאורה. מה כתוב פה? אדם שאוכל בלי ברכה, אתה אומר, הוא הולך בדרכו של ירובעם בן נבט שהשחית את ישראל בשביל השמיים. מה היה ירובעם בן נבט? ירובעם בן נבט היה מלך, היה לו שלטון, היה לו כוח, היה לו צבא, והוא אסר על עם ישראל לעלות לרגל. הגמרא אומרת שהוא שם עמדות של שמירה, כמו מחסומים שיש היום, לא נותנים לעבור מעיר לעיר, שלא יכולים בתקופה של החגים ללכת לירושלים. לא נתן לעלות לרגל. מצווה מן התורה לעלות לרגל, ולא זו בלבד, כמו שבן אדם צריכים לאיזה מקום ללכת, אז הוא הקים פסלים, ועבדו, הוא הכשיל את הציבור בעבודה זרה, ומזה כבר הגמרא במסכת שבת שדרך זה התגלגל כל חורבן בית המקדש כתוצאות מהמעשים של ירובעם בן נבט. אז איך אדם אוכל בלי ברכה, אתה משווה אותו לזה? ירובעם בן נבט כפה לאנשים כפייה לעבור על הדת, לא נתן להם לקיים מצוות, כפה עליהם ופיתה אותם והכל. אתה אחד בלי ברכה, מה אתה משווה? אז יש מפרשים שהכוונה היא לדבר שכתוב בכתבי האריז"ל, דבר נורא. אומר האריז"ל שאדם שעשה עבירות, מפורש בחז"ל, שיש על זה כל מיני עונשים, אדם לא חזר בתשובה רחמנא ליצלן, כשהוא מגיע למעלה, כולם מקווים לחיות עד 120 בריאות שלמה תמיד. אחרי זה הגוף בקבר, הנשמה עולה לשמיים. יש, כתוב בחז"ל, הרבה דינים קשים, מה שהבן אדם יכול לעבור. אז כתוב באריז"ל שאחד הדברים זה שהנשמה שלו עלולה להתגלגל בכל מיני דברים. יכול להתגלגל בדומם, צומח, חי ומדבר. יכול להתגלגל באבן, יכול להתגלגל, יש פסוק כתוב. ספר חבקוק בפרק ב' כתוב פרק ב' פסוק י' כי אבן מקיר תזעק וחפיס מעץ יעננה. אז הפירוש הפשוט של הפסוק, שאם אדם גזל אבנים וקרשים ובונה איתם בית, אז כאילו האבנים מעידים נגדו. הגמרא אומרת במסכת תענית, דף י"א עמוד א', ושמא יאמר אדם, גם בחגיגת דף ז עמוד א', ושמא יאמר אדם, מי מעיד בי? אומרת הגמרא, אבני ביתו של אדם וקורות ביתו של אדם מעידים בו, מה הוא עשה בחיים. שנאמר, הגמרא מביאה את הפסוק הזה, כי אבן מקיר תזעק, וקפיץ מעץ יעננה. ורבי שילה אמר, שני מלאכי השרת המלווים לו לאדם, הם מעידים עליו. שנאמר, בתהילים צדיק א', כי מלאכה וצווה לך לשמוך בכל דרכיך. רבי חיתקה אומר, נשמתו של אדם היא מעידה עליו, שנאמר ושוכבת ריקה שמו פטרי פיך. ויש אומרים, מבריו של אדם מעידים בו, שנאמר אתם עדיין עם השם. יש בו ארבע שיטות מי מעיד עליו. האם אבני ביתו וקורות ביתו של האדם? או שני מלאכי השרת המלווים לו לאדם? או הנשמה שלו? או איבריו של האדם מעידים בו? זה גמרא בתנאים דף י"א עמוד א', חגיגה דף ט"ז עמוד א', והגמרא אומרת את זה כפירוש לפסוק את השיטה הראשונה שאבנה ביתו ופרוץ ביתו לפסוק שתרד בחבקוק, פרק ב' פסוק י' א', כי אבן מכיר תזעק וחפיס בית סיידנה. זה עוד פירוש. פירוש אחד מסבירה שאם הוא אדם גנב את האבנים והקרשים ובנה בזה, אז הם כביכול הם זועקים על הגניבה. פירוש שני שהם זועקים, הם מעידים על מה שהוא עשה, אבל יש עוד פירוש שמדובר פה ב... מקובלים מסבירים שמדובר פה באבנים שמגולגל בהם נשמות, בקרשים שמגולגל בהם נשמות, והם זועקים מכאב, מסבל. יש פירוש בזה על הפסוק בתהילים, זה בפסוקי זמרה, כל בוקר. בונה ירושלים השם, נדחי ישראל יכנס. פירוש הפשוט, שבזמן שהקדוש ברוך הוא מקבץ את נדחי ישראל, אז הוא בונה את ירושלים, שאלה איפה לגור. ויש פירוש שנדחי ישראל זה הנשמות הנדחות שמגולגלות באבנים. אז כשהקדוש ברוך הוא בונה את ירושלים, אז נעשה להם איזה תיקון במידה מסוימת. על כל פעמים, אז יש נשמות שמגולגלות בדומם, יש נשמות שמגולגלות בצומח, יש נשמות שמגולגלות בבעלי חיים, יש נשמות שמגולגלות בבני אדם. אז הנשמות שמגולגלות במאכלים, מה התיקון שלהם? כשאדם אוכל אותם, אם הוא מברך על זה, בפרט מברך בכוונה, אם הוא מפרט, אם הוא אוכל לשם שמיים, שזה ייתן לו כוח לעבודת השם, בפועל הוא גם עובד את השם, שזה נותן לו כוח לעבודת השם, כל פעם זה תיקונים לנשמה. אבל אם הוא אוכל את זה בלי ברכה, אז הוא מדרדר את הנשמה. אז זה כמו ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט היה מלך, אז הוא שלט באנשים, אז הוא כפה עליהם לא לעלות לרגל, וכמעט כפה עליהם לעבוד עבודה זרה, על זה שהם היו מוכרים, התרגלו שהם הולכים בחג הזה, ועשה להם חג אחר, ועשה פסלים, ועודד את העלייה. אז ככה בן אדם, שאוכל מאכל, ולא מתקן אותו כמו שצריך, אז בעצם יש לו, הוא שולט על הנשמה שבאוכל, וכופה אותה להידרדר. אז זה מבחינה של ירובעם בן נבט. אז זה הכוונה של הגמרא. אז נחזור לנדד על לשון הגמרא בברכות, אומרת הגמרא, אמר חנינא בר פפא, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל להקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, שנאמר, גוזל אביו ואימו ואומר הם פשע חברו לאיש משחית, ואין אביו להקדוש ברוך הוא שנאמר, לא הוא אביך קניך, ואין אימו אלא כנסת ישראל שנאמר, שמע בני מוסר אביך ולתוש תורת אמך, מה היא חברו לאיש משחית? אמר חנינא בר פפא, חברו לירובעם בן נבט שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. וכתוב בספר שערוך הקודש של המערכו, שאם אדם כן מברך היטב ובכוונה רבה, זה מקדש מאוד מאוד את נשמתו. מאוד מאוד מקדש את נשמתו. אז חשוב מאוד מאוד לראות כמה שיותר להיזהר, גם לברך היטב על כל מאכל, את הברכה, לדעת את ההלכות של הברכות, ולברך בכוונה רבה, בעומק הלב, והכי חשוב, לשמור על הכשרות של המאכלים. לא מאכלים רק בהכשר הכי מודר, לא להגיד מה זה כבר היום יכול להכיל. היום במדע של היום, ההתפתחות שיש היום, מכל דבר אפשר לעשות כל דבר. האדם יכול לדעת שזה אוכל, זה נראה אוכל תמין, והוא לא יודע איזה חומר מרוח על זה, איזה חומר משוח על זה, כל מיני דברים יכול להיות. אז כל דבר לקנות רק עם ההכשר הכי מודר. ויש לנו עוד בהמשך הפרשה, בפרק י"א פסוק ל"ו, אך מעיין ובו מקווה מים יהיה טהור ונוגע בנבלתה מטבע. בפסוק הזה, זה הפסוק המרכזי שבו כתוב בתורה את הדין של מקווה. שמקווה מתאר מטומאות. וההלכה החשובה ביותר שיש בזה לענייננו, זה לגבי ההלכה שיש בפרשיות הבאות. פרשה שלנו, פרשת שמיני, מוזכר בה המקווה. הפרשיות שאחרי זה, תזריע, מצורע, אחרי מות, קדושים, ארבעה פרשיות, זה ארבעה פרשיות בתורה שבהם מוזכר האיסור של לידה. יש בו הרבה פרטים, זה מוזכר בארבע פרשיות בתורה, בתחילת תזריע, וכתוב, וידבר אדוני משה לאמור, דבר את בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר, תמאה שבעת ימים כימי נידת דבותה תטמע, ויום השמיני מול בשר אורלתו, ושלושים יום ושלושת ימים תשב ודמי טהורה, בכל קודש לא תיגע ולמקדש לא תבוא, עד מלות ימי טהורה, ואם נקבה תלד תמאה שבועיים כנידתה, ושישים יום וששת ימים תשב ודמי טהורה, ומלות ימי טהורה לבן ולבד תתביא כבש בין שנתו לעולה ובין יונה אותו לחטאת פתחו אל מועד אל הכהן, יקריבו לפני אדוני וכפר עליה וטהרה ממקור דמיה, זאת תורת היולדת לזכר ולנקבה, אם לא תמצא ידה די איסר ולקחה שתי תורים ושני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, כפר עליה הכהן טהרה. זה המקום הראשון שמוזכר בתורה, עניין של טומאת נידה. אחרי זה בסוף פרשת מצורע, יש שתי פרשיות שמדובר על זה. האחד, בפרק ט"ו, פסוק י"ט ועלה, ואישה כי תהיה זבה דם יהיה זובה במשרה, שבעת ימים תהיה בנינתה וכל הנוגע בה יטמע עד הערב וכולי, עד פסוק כ"ד, אחרי זה מפסוק כ"ה פרשה שנייה, ואישה כי יזוב זוב דמה ימים רבים ולא את נינתה או כי תזוב על נינתה כל ימי תזוב טומאתה, כי ימי נינתה תהיה טמאה היא וכולי, עד סוף העניין. עד סוף הפרשה. אחרי זה בפרשת אחרי מות, זה בקריאת התורה של יום הכיפורים אחרי צהריים, במנחה לפני נעילה. אז כתוב שמה, בפרק י"ח פסוק י"ט, ואל אישה בנידת טומאתה לא תקרב לגלות ערוותה, ובסיום הפרשה כתוב על זה דברים חמורים מאוד. אל תטמאו בכל אלה, כי בכל אלה נטמאו הגויים אשר אני משלח בניכם, ותטמא הארץ ויפקוד עוונה עליה, ותקיע הארץ את יושביה, ושמרתם אתם את חוקותיי ומשפטיי, ולא תעשו מכל התועבות האלה, האזרח והגר הגר בתוככם, כי את כל התועבות האלה עשו אנשי הארץ אשר לפניכם, ותטמא הארץ, לא תקיע הארץ אתכם ותמאכם אותה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם, כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה, ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם, ושמרתם את משמרתי לי, וכי יעשות מחוקות התועבות שאני אעשה לכם ולא תטמאו בהם אני אדוני אלוהיכם. בפרשת קדושים, בפרק כ', פסוק י"ח, ואיש אשר ישכב את אישה דבה וגילה את ערוותה את מקורה הערה והיא גילתה למקור דמיה ונכרתו שניהם מקרב עמם. אז זה מהעבירות הכי חמורות שבתורה. אבל מצד שני הזהירות בזה, זה הדבר שהכי הכי מזכה את האדם. כתוב במשנה, במסכת כריתות, בדף ב' עמוד א', שיש רשימה של למדוו דברים שהתורה נתנה את זה עונש כרת, ואחד מהרשימים שם ברשימה זה איסור נידה. מצד שני כתוב בגמרא במסכת סוכה דף במאה עמוד ב', במסכת סנהדרין דף צדיק ז' עמוד ב', שיש למדוו דמקבלי אפי שכינתא בכל יומא. זה הדרגה הכי גבוהה שיש. מה הכוונה? מסביר הסטייפולר, זה אבא של הרב קניאבסקי בבני ברק, מספרו חיי עולם, שבכל דור יש לכל הפחות למדוו אנשים שדבוקים תמיד בהשם יתברך והשכינה שורה עליהם. אז מה זה ההתאמה של המספרים? זה למדוו כבישים, או למדוו כבישים להתרחק מהשם יתברך, שזה העונש כרת, שהוא שורשו על ידי בגלל הריחוק החזק שיש מהשם יתברך על זה. זה גורם, חס וחלילה גורם את העודש הגדול והנורא הזה, ולצד שני יש למד וו כבישים איך להתקרב חזק חזק על השם יתברך. כתוב בזוהר בפרשת החרמות, במה זכה דורו של רבי שמעון בר יוחאי שהתגלו בו סודות התורה יותר מבכל דור אחר, כל ההתגלות של הזוהר. אז כתוב שם בזוהר שבזכות שבאותו דור כולם, אפילו האנשים הכי פשוטים היהודים, כמובן, אני מדובר פה, היו זהירים מאוד מאוד בהלכות של איסור נידה, הלכות של הטהרה. כתוב בזוהר בפרשת שמות שאחד מהדברים שהכי מביאים טומאה לעולם זה חוסר הזהירות בהלכות אלו. צריך להישמר מכל משמר. כל מה שברחוב נכשלים רחמנא ליצלן, בחורים ובחורות, זה חמור מאוד. כתוב בגמרא במסכת סנהדרין דף ע"ד, במסכת סנהדרין דף כ"ה, יש ג' עבירות שבירג ועל יעבור, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. עכשיו, אם גוי בא לאדם ואומר לו, או להיכשל בזה או להרג, חייב לבחור ולהרג, ולא להיכשל בזה. אומר חפץ חיים שמי שנכשל בסעודה זה גם כן בכלל זה, זה גם בירג ועל יעבור. אז זה צריך להיזהר בזה, ואין הבדל בין אם זה נשואה או בחורה, כל אם הייתה נידה, ואפילו אם עכשיו כבר הרבה זמן לא ראתה, כל עוד שלא עשו את הסדר של הטהרה שכולל טבילה במקווה, לפי מה שצריך את הפרטים של ההלכות, אז נשאר האיסור, אפילו שנים רבות אחרי הראייה. אז צריך להיזהר בהלכות האלו יותר מכל דבר אחר. יש רואים בספרי החפץ חיים, הדבר שהכי היה מזעזע אותו, כך בכמה מקומות, זה שיש חלקים של עם ישראל שאצלם האיסור הזה נפרץ בצורה נוראה. היה לנו עכשיו, לא מזמן, חג הפסח, ולפני הפסח יש שבת הגדול. שבת שלפני הפסח נקרא שבת הגדול, למה זה כך נקרא? אומר הטור בור החיים סימן תפלמד, בגלל נס גדול שהיה באותו יום. כתוב בתורה בפרשת בו, על... כשהשם ציווה את עם ישראל על תקופת פסח, אז כתוב שבת. לדעת ישראל לאמור, בעשור לחודש הזה ויקחו להם ישראל לבית אבות אצל הבית. דהיינו, בפסח הראשון שהיה בשנת יציאתם ממצרים, היה מצווה לקנות את השה דווקא בעשירי לחודש. והעשירי לחודש זה היה שבת. כיום אסור לנו לקנות שום דבר בשבת, אבל אז היה מצווה באותה שבת את הכבש, של הקרובת פסח לקנות בשבת, אז לשמור אותו עד יום י' ד' בערב פסח ואז להקריב אותו. ואז העבודה הזרה של המצרים היה כבשים, אז הם ראו את כולם קודם כבשים כדי לשחוט אותם, באופן טבעי היו צריכים להרוג אותם, לעשות להם משהו, הם לא עשו כלום. פחדו מהשם יתברך אחרי כבר 9 דקות שהם כבר קיבלו, והעשירית בדרך, אז הם הייתה בדרך ההדבקה העשירית אליהם, אז פחדו מאוד. אז זה היה הנס, שלוקחים את העבודה הזרה שלהם, עברו שחיטה והם לא עשו כלום. ממשיך הטור ואומר שכל אחד קשר את הכבש שלו לרגל של המיטה, לשמור את זה שם עד ערב פסח. שאל החזון איש, למה צריך לקשור את זה לרגל של המיטה? והיה יותר פשוט לשים את זה בחצר, מה צריך שיהיה אותו באמצע הלילה מהשינה, יעשה לו את הקולות שעושים הכבשים. והחזון איש בא ללמד אותם, זה בא בשביל ללמד אותם, שעיקר הגאולה תלויה בשמירת טהרת המשפחה. יש עם הסיפור הזה מהחזון של דבר מעניין. היה יהודי יקר בשם מקס שרייבר. הוא היה עשיר גדול, תורם הרבה כסף והרבה דברים טובים. יום אחד הוא הגיע אל החזון איש. החזון איש אמר לו את הדבר הזה שאמרנו קודם, את דברי הטור באור חיים סימן תפלמד, שהוא למד בזה שעיקר גאולה תלויה בטהרת משפחה, וביקש ממנו להתמסר בכל ליבו לענייני טהרת המשפחה. ומאז אותו יהודי הקים מאות מקוואות ברחבי העולם, הקים ושיפץ, והיה מסתובב מארץ לארץ איפה שמוצא שיש בעיה, מטפל בזה בין מכספו ובין מכספים מטרים אחרים, הכל מסר את, שנים רבות מסר את עצמו לענייני טהרת המשפחה. כל מכוח הדברים האלו של החזון איש. והחזון איש אמר לו שבימינו, לצערנו הגדול, המצווה הזאת במצב קשה. יש חלקים בעם ישראל שמאוד מזלזלים בזה, לכן ביקש ממנו להקים מקוואות בכל מקום, מקוואות הכי משוכללים, הכי טובים, שכולם ילכו לטבול במקווה, שלא יהיה חס וחלילה רפיון בדבר הזה. אז כל אחד יראה, מלבד את עצמו, להיזהר בזה הוא ומשפחתו, כמה שהוא יכול להשפיע על אחרים גם כן, גברים לגברים, נשים לנשים, זה מצווה הכי גדולה שיש, להשפיע לשמור את טהרת המשפחה בקשרות ובהידור. אני רוצה מספירת העומר עכשיו, התחלנו הלילה את השבוע השני. כתוב באריזל שהשבעה שבועות, יש הרבה כוונות באריזל, אבל אחת הכוונות שהשבע שבועות מכוונות כנגד שבעה ספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד מלכות. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד מלכות. כל שבוע ספירה אחת. וגם בפרטות, השבע ימים שכל שבוע כנגד השבע. זאת אומרת, יש חסד שבחסד וחסד וגבורה שבחסד ותפארת שבחסד ונצח שבחסד ועוד שבחסד ויסוד שבחסד מלכות שבחסד, יש חסד שבגבורה וגבורה שבגבורה ותפארת שבגבורה ונצח שבגבורה ועוד שבגבורה ויסוד שבגבורה ומלכות שבגבורה. אז השבוע התחלנו את השבוע של הגבורה, והלילה זה חסד שבגבורה, לפי הפירוש מקובל בדרך כלל בסידורים בכוונת כתבי אריזל בזה. אז זה צריך להיות משני מישורים. גם מבחינת להתגבר במעשי חסד. יש דברים, חסדים קלים, יש חסדים יותר מסובכים. גם איפה שזה מסובך לעשות, כמה שיותר קשה, אז השכר יותר גדול. כתוב במשנה במסכת כבוד, סוף פרק ה', בן ה' אומר, לפום צערא אגרא, כמה שהמאמץ יותר גדול, השכר יותר גדול. יש כתוב בתהילים, במזמורים א', למנצח מזמור לדוד, אשרי משכיל אל דל, ביום רעה ימלטהו אדוני. כך תחילת פרק מ' בתהילים. מה הכוונה של הדברים? הגמרא אומרת מסכת שבת, תניא, רבן גמליאל ברבי אומר על הפסוק בפרשת ראה, כמו שדברים, ונתן לך רחמים וריחמך וירבך. הוא דורש מהפסוק הזה, כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמיים, וכל שאינו מרחם על הבריות אין מרחמין עליו מן השמיים. פרשת ראה כתוב, ונתן לך רחמים וריחמך וירבך, וכל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמיים, כל שאינו מרחם על הבריות, אין מרחמין עליו מן השמיים, רחמנא ליצלן. אז הפסוק הזה בא ואומר לנו כך, אשרי משכיל אל דל, מה הכוונה משכיל אל דל? יש מקרה שאחד בא, אני מבקש רק כסף תנותנו, אבל יש מקרה שכדי לתת את הצדקה זה מאוד צריך פה לתחכומים. אם זה תחכומים איך להשיג את הכסף, אם זה תחכומים איך להצליח לתת לו את הכסף, הוא מתחבא, הוא לא רוצה לקחת, אז אתה מתחכה, מוצא איזה עצה איך לעשות את זה. אז ביום רעה ימלטהו אדוני. למלט זה יותר מסתם הצלה. זה צריך לפעמים, יש בהצלה פשוטה, אי אפשר, שצריך משהו תוחכם. אז הוא עושה באופן צורה מתוחכמת איך לעזור, אז מהשמיים צורה מתוחכמת איך מצילים אותו. כמה שיותר להתאמץ במעשי חסד. מצד שני, חסד שבגבורה. יש, אדם צריך להיות גיבור. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, כך כתוב במשנה במסכת אבות. אדם צריך להיות חזק עם עצמו, לא להתפתות אחרי היצר הרע. היה יהודי צדיק, אמר רבי יוסף זוסמן זצ"ל, נפטר לפני הרבה שנים. היה מגיע לכותל המערבי, כל לילה עושה תיקון חצות במחיות גדולות. ובימי הספירה היה סופר ספירת העומר בכותל המערבי מאוחר בלילה. היו אנשים באים לשמוע אותו. היה מקובל גדול, היה צדיק גדול. פעם הייתי בכותל המערבי, כשהוא היה שם, זה הלילה של יסוד שביסוד. דהיינו, השבוע השישי, שבוע של מידת יסוד, שזה ענייני הקדושה, שמירה מכל דברים של פריצות, חס חלה וזהירות בתארת המשפחה, כל מה שקשור לענייני קדושה. ויש הלילה השישי של השבוע שזכה יסוד שביסוד. זה הרבה נוהגים לעשות תפילות חזקות בלילה הזה, לימודים חזקים בלילה הזה, לתקן כל מה שצריך לתקן בזה. אז ראיתי אחד ניגש אליו ובקש לו ברכה, שיזכה לשמור את עצמו בקדושה מהדברים האסורים. אז הוא ברך אותו. הוא אמר לברך אותו, אמר לו, אבל אל תסמוך על הברכה. הדברים האלה צריכים להיות חזק כמו ברזל, כמו עמוד של ברזל שאי אפשר להזיז אותו, ככה שיצר הרע לא יוכל להזיז אותך. אדם צריך לדעת שיצר הרע בא לבן אדם בתחפושת, שתי תחפושות. אחת, כאילו העבירה זה לטובתו, שזה באמת לרעתו. והשנייה, כאילו הוא חלק ממנו, שמה שהוא רוצה, כאילו הוא רוצה, וזה לא כך. כבר באריזה יוסף עץ חיים בשער כ"ו פרק א', שהנשמה של כל יהודי כולה קודש, היצר הרע ואפילו היצר הטוב, רק מלווים רוחנים שמלווים את הנשמה. והיצר הרע, כל הסיבה שהוא בא להחטיא את הבן אדם זה, כי לכל יהודי שמור בשמיים שפע רוחני, שבשפע הזה תלוי ההצלחה שלו בעולם הזה ובעולם הבא. מקורות הרע רוצים לגנוב לו מהשפע הזה. לכן המילה שפע והמילה פשע זה אותם אותיות בשביל סדר. כל המטרה של כוחות הרע להכשיל את הבן אדם זה כדי שהשפע שלו יעבור אליהם. אז זה כמו אחד שבא, דופקים לו בדלת, הוא פותח, היש מי אתה? גנב, רוצה לגנוב, תן לי כזה ואשר לגנוב, אף אחד לא ייתן לו. זרוק אותו מכל המדרגות. צריך לדעת, היצר רק שבא לבן אדם, זה בעצם בא לגנוב ממנו, לא יותר. רק הבן אדם לא תמיד מזהה את זה. צריך לזהות את זה, לדעת. אנחנו רק, מה שבאמת טוב לנו זה רק דבר אחד. איך דוד המלך בתהילים אומר בסוף פרק ג' ואני קרבת אלוהים לי טוב, שתי בה' אלוהים מחסי לספר כל מנחותיך. יש רק דבר אחד זה מה שטוב לי, קרבת אלוקים. כמו שהוא מסיים לשלם בפרק ראשון, שם תמיד צריך לשנן לעצמו, שרק הדבקות בה' זהו הטוב, וכל זולת זה שיחשבו בני אדם לטוב, אינו אלא הבל ושם ניתן. לכן, כל דבר שאדם יודע שקרב אותו לה' יתברך, יאו צריך בכל כוחו. כל דבר שאדם יודע שמרחיק אותו מה' יתברך, יברך לו כמו בני אש. ואז, רק שיש לאדם צרה גדול בעולם הבא. גם בעולם הזה, כמו שבאנו כמה פעמים החזמיש, סבב בנם בתחום פרקן ספטט, התענוג הכי גדול בעולם, בעולם הזה, זה להרגיש מחובה חזק לשם ברך. שם זורק שזכה כולנו, כמה שיותר להתחבר לשם ברך, כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה, שם זורק כולנו, בין 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 ב